ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו, מה שכתבו שם בלוח שנלמד איזה משהו בהלכה מהרב. באופן כללי, קודם כל נעשה איזה הקדמה קצרה. אנחנו מכירים את הרב
בעיקר מספרי האמונה שלו, נכון? מישהו פעם פתח איזה כתיבה באחד מספרי הרב בהלכה, תעשו את הסיבוב בישיבה, תשאלו אנשים, לא תמצאו הרבה כאלה.
יש לו
בעידות,
זה משהו שהוא עונה בהתחלה,
בהתחלה. לא בעידות, אתה יודע כמה ספרים יש בהלכה? יש שוטים על כל חלקי השולחן ערוך. כן, ועוד ספרים, וכמה שכאלה,
מצוות ראייה, ופרי עץ הדר, ו... שמה זה טוב? מה זה, כאילו רמקול? טוב. בקיצור, יש מלא ספרים. אבל בעיקר אנחנו מכירים את ספרי האמונה. אבל צריך לדעת, ויש לזה חשיבות גדולה מאוד לידיעה הזאת, שהרב היה ענק אדיר בנגלה. ספרי האמונה זה ספרים שנגיד, אם אנחנו נחלק את התורה באופן כללי לשני חלקים, נגלה ונסתר, הספרי האמונה זה ספרים שבסופו של דבר יונקים יותר מהצד הפנימי של התורה. אבל הרב היה ענק אדיר בהלכה. ובאמת, גדולים בעם ישראל, גדולי הדורות, ודאי אין דבר כזה של מישהו שהוא רק כתב איזה כמה ספרים באמונה. ולעולם שני התחומים האלה, של הנגלה והנסתר נקרא לזה, הם הולכים ביחד. אי אפשר זה ולא זה. זה לא הולך. זה חטיבה אחת. זה אין כאן מקום להאריך למה זה חטיבה אחת, אבל זה לא הולך אחד בלי השני. והרב, כמו שאמרנו, באמת היה ענק אדיר. הרב היה מהתלמידים החשובים ביותר של ישיבת וולוז'ין בכל הדורות שלה, ישיבה שהייתה עם הישיבות בליטה, ו מספרים שהרב כשלמד בוולוז'ין למד שם 60 דף גמרא בעיון ביום, שזה מספר שאנחנו בכלל לא מתחילים לחשוב עליו, לא רק ביום, גם בשנה.
מי יבר את זה? מי יסבר את זה?
ככה מקובל, לא יודע.
אמרתי זה מאוד מקום.
כן, לא, זה לא... וגדולי ישראל מאוד מאוד העריכו את הגדלות שלו. יש ביטויים של גדולי ישראל מהדור הקודם, יש רב חיים עוזר גרוג'ינסקי ורבי יוסף זלמן מלצר, אז... אחד שאמר לשני איזה ביטויים כאלה, כמו את המחשבה של הרב, אי אפשר להשיג גם עם מרכבה רתומה ל-60 סוסים. או אנחנו גדולים עד הידית של הדלת של הרב. עכשיו, למה זה חשוב כל זה? למה אני אומר את זה? בגלל שצריך לדעת, הרב חידש חידושים גדולים. והחידושים הגדולים האלה אנחנו נשענים על חלקם. ובדרך שאנחנו הולכים בה, בחיים שלנו, אנחנו נשענים על כל מיני דברים שהרב חידש אותם. עכשיו, יבוא איזה מישהו מחר, יגיד לך, תשמע, אתה יודע, ספרדים לא צריכים לאכול חלק. מה תגיד?
טוב.
אז זה אמרתי דוגמה לא טובה, למה? כי בסדר, זה יכול להיות שזה פסק פורש בשולחן ערוך, אז מי יצא נגד? אבל יבוא ויגיד לך איזה דבר באמת חריף, איזה דבר שמבחינתך הוא חידוש גדול. מה, אתה תסמוך על זה? מה אתם אומרים? תסמוך או לא תסמוך? מה? מה? לא תסמוך?
תלוי מי
זה. מה, כל דבר... תלוי. עוד פעם, לא משהו שהוא סותר פסק מפורש שאתה מכיר, לא, כן, הנה, אנחנו נקרא פרשת שבוע, לא? שנביא שקר, לא? בקיצור, אז יבוא מישהו יגיד לך איזה חידוש, תגיד, בוא, תלוי מי זה? מי אמר? אז רבותיי, אחת מהשתיים. אם אנחנו מבינים ומכירים ויודעים שהרב היה ענק עצום, וכמדומה לי שאני לא זוכר אם זה כבר דברים שכתובים גם, צריך רק למצוא את זה, כמדומה לי שראיתי שרב שלמה זלמן אמר, רב שלמה זלמן נוירבך אמר על הרב, שיש אנשים שהם גדולי דור. טוב, אומרים על מישהו שהוא גדול דור, זה גם, נכון, לא דבר קטן. אמר הרב לא היה גדול דור, אלא גדול של דורות. עכשיו, אני אומר אחת מהשתיים לגבינו. אם אנחנו מבינים שהרב היה ענק עצום, אז אפשר להבין איך אנחנו הולכים אחרי כל מיני חידושים ואחרי דרכים מחודשות אולי שהוא יטבע אותם וחידש אותם בדברים מסוימים. בכל היחס שלנו לתחיית עם ישראל, בכל היחס שלנו לחיבור בין קודש וחול וכו' וכו', שגם זה צריך בהרבה זהירות וצריך לדעת איך עושים ומה עושים וכו'. אבל קודם כל להבין שיש כתפיים מאחורי החידושים האלה. אבל אם אתה לא מבין שיש פה כתפיים, ואתה... לא שאני בא לעמוד את גדלות הספרים של הרב באמונה, אבל עוד פעם, כמו שאמרתי, גדולים בישראל זה אנשים שידם רב להם בכל מקצועות התורה. אין כזה דבר אחד בלי השני. הגדולים של גדולי הדורות זה אנשים כאלו שהם היו קדושים בזה ובזה. אם אתה לא מבין שזה היה הרב, אז זה שאתה הולך בדרכו, נקרא לזה ככה, בלי לדעת את הדבר הזה, אז אתה סתם איזה פשרן שמרשה לעצמו להישען על איזה משענת לא ברורה. ובכל דבר אחר שהייתה לו משמעות רצינית בחיים שלך, והיה מישהו בא ואומר לך איזה דבר שהוא מחודש, היית מיד מטיל ביקורת. אומר לו, מה, מי אמר? על מה אתה נשען? אז לכן, הדבר הזה יש לו חשיבות עצומה. עצם הידיעה הזאת, שהרב היה ענק, ענק בכל התחומים, כמובן נדבר כרגע מבחינה תורנית, ענק עצום, ענק של דורות. ולכן גם כשהרב נפטר, אז הרב ציודה, דבר ראשון, הרב ציודה, כשהרב נפטר, הוא לא היה ראש הישיבה, הוא לא היה ראש הישיבת מרכז הרב, רק לאחר כמה וכמה שנים, אחרי שהרב חרל"פ נפטר, אז הרב ציודה היה ראש הישיבה. אולי עוד אחרי קצת. בכל אופן, אז הרב ציודה, דבר ראשון, מה שהוא עשה אחרי שהרב נפטר, הוא התמסר לעריכת הספרים של הרב. לא הרבה מהספרים של הרב יצאו בחיים שלו, כמעט אין ספרים שיצאו בחיים שלו. אז דבר ראשון, מה שהרב ציודה, הרב ציודה התמסר כמה וכמה שנים, התעסק רק בדבר הזה של עריכת הספרים של הרב לקראת ההוצאה שלהם לאור. והכתבים הראשונים, הספרים הראשונים שהרב ציודה הוציא, זה דווקא הספרים בהלכה. תגידו, מה, לכאורה, מה, למה לטרוח להוציא קודם את הספרים בהלכה? הרי ודאי לנו נכון שמה, עיקר ההוראה של הרב לדור, ועיקר החידוש, זה באמת בספרי האמונה שלו, שמורים דרך מיוחדת לדור הזה, שהוא דור של, שעם ישראל חוזר לארצו, ודרך מיוחדת של תחייה. אז מה הרב ציודה השקיע? לכאורה, תוציא כמה שיותר מהר את החידושים החשובים יותר, לכאורה. לא, קודם כל הרב ציודה כמה שנים רק את הכתבים בהלכה. למה? בגלל הנקודה הזאת. כי אם לא מבינים שיש כאן תלמיד חכם שהוא בעל שיעור קומה שלם, שהוא אחד מגדולי הדורות, וכמו שאמרנו, אחד מגדולי הדורות זה אומר בכל התחומים, אז ממילא, מה יש לדבר? ממילא, על מי אתם נשענים בכלל?
הרב קוק עצמו סירב לעשות את זה עם אורות. הרב ציודה הציע לו להוציא קודם כל ספרי הלכה לפני אורות. הוא אמר לו, כמו שהרמב״ם לא הוציא את היד החזקה בשביל להכשיר את מורה נבוכים, ואני גם לא צריך להוציא ספרי הלכה כדי להכשיר את אורות.
אז הוא הוציא קודם?
הוא הוציא את אורות, אמר, לא אכפת לי, אל תחשבו שאני...
יכול להיות, לא מכיר את הסיפור הזה. בכל אופן, אז זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה, בהקשר ההלכתי, שלפעמים אנחנו, בגלל שהרב מפורסם ביחס שלו לכן ובני ישראל התורים, והעובדה שהרב נהג בהם כבוד ואהבה וקרב אותם וחיבב אותם, את כל העוסקים פה ביישוב הארץ, ועל זה היו עליו מחלוקות חריפות, בגלל הנקודה הזאת, לפעמים הרב גם מצטייר אצל הרבה אנשים כדמות פשרנית במידה מסוימת. והדבר הזה הוא חד, הוא שטויות. הרב היה קנאי גדול. ומי שקצת ייקח אגרות אפילו לידיים שלו, אגרות ראיה, ויקרא את האגרות, אז הוא יראה איך הרב נלחם פה בארץ, נלחם על השבת, נלחם על הכשרות, כותב מכתבים למושבות, כמה הוא מזדעזע מחילול השבת, כמה הוא מזדעזע מבעיות בכשרות. כמה הוא מנסה להילחם. עכשיו, מה אתם חושבים? כן, אנחנו יכולים לחשוב, פעם הם היו נחמדים, לא הייתה שנאה של הדת, לא הייתה כפירה, היום זה הרבה יותר חריף. כי תחשבו, מה, היום מי יבוא ויתחיל לצרוק על זה שמחללים שבת? מה, על מה, על מה אתה צועק בכלל? מה, מה, כאילו זה נראה לנו דבר מובן מאליו שמחללים שבת. נראה לנו דבר מובן מאליו שיש בעיות בקשרות. זה כל כך מצוי ו... ואם אתה, ואם מישהו יבוא ויצעק, זה יראה לך מוזר. מה אתה צועק? מה אתה... ויש כזאת, ויש חלקים שיש בהם כזאת שנאה דת וכו'. וגם אז הייתה שנאה דת. ובמציאות הזאת של לפני 100 שנה הייתה שנאה די גדולה מאוד, וההשכלה והכפירה היו בצורה מאוד חריפה ומאוד חזקה. ואף על פי כן הרב צועק את הצעקה שלו ונלחם בדברים האלה בלי פשרה. ולכן צריך לדעת ש כמובן, שלא יתפס לנו כאילו כאיזה דמות של הוגה דעות כזה, שחביב ונחמד ונעים. הרב היה איש הלכה, אדם שכמובן שמר על קלה כבחמורה, ונלחם את המלחמה הזאת בכל עם ישראל כולו, עם אחריות לכל עם ישראל, בנקודה הזאת שעד כמה שאפשר ההלכה תישמר והארץ תיבנה, יחד עם שמירת גדרי ההלכה. כמה שהרב יכל תרח בדבר הזה. בתוך התחום הזה של ההלכה, אני חשבתי לקחת איזה נושא קטן, וחשבתי לקחת אותו גם בגלל שיש איזה הדרכה של הרב, אנחנו גם צריכים בחיזוק. יש הדרכה בשם הרב, שפעם הרב ציודה ידריך פעם תלמיד שהלך לרבנות, אז הוא ביקש מהרב ציודה הדרכה, תן לי איזה הדרכה לרבנות, איזה טיפ, מה, איך להתנהל. אז רב ציודה אמר לו בשם הרב, הוא מופיע בקובץ לשלושה באלול, יש קובץ כזה. בכל אופן, אז רב ציודה אמר לו בשם הרב, יש שני תחומים בתורה. באחד מהם צריך למצוא כל כולה אפשרית, באחד מהם צריך להחמיר כל חומרה אפשרית. פיקוח נפש, כל כולה אפשרית, צניעות, כל חומרה אפשרית. טוב, בכל אופן, אנחנו נעסוק בקצרה באיזושהי תשובה פה. להיכנס לסוגיה הלכתית, זה סיפור לא פשוט תמיד, להיכנס למושגים ולסוגיה. אנחנו נעשה את זה ממש בקיצור, מאוד נמרץ. ככה לתאום קצת, וזהו. טוב, אז אני שם את זה לפניכם, אבל אנחנו גם לא נקרא את הכל, אבל חיצו, חבו. טוב. טוב, אז תראו ככה, יש לנו פה תשובה שהיא עוסקת בדיני ייחוד. יש כאן שאלה מעניינת. השאלה היא, שימו לב, כולם מכירים, איסור ייחוד. ביום מותר לשני אנשים ולאישה להתייחד? כן. כן? שני אנשים כשרים, אם הם פרוצים סיפור אחר, שני אנשים כשרים ואישה, מותר להם להתייחד. אבל בלילה צריך שלושה. בלילה גם שני אנשים כשרים ואישה, עדיין יש בזה בעיה של ייחוד. וצריך שלושה אנשים. עכשיו, הרב נשאל פה שאלה. שני אנשים גרו עם אישה. יכול להיות שהם שמרו על קדושה וטהרה. שני אנשים גרו עם אישה. הם עברו איסור? מה אתם אומרים?
רק בלילה.
אחד מהם, לא יודע אם פתאום התחזק, או אני לא יודע מה קרה, ידע שזה בלילה אסור, אז הוא החליט שהוא רוצה לעזוב. עכשיו, כאן יש שאלה. למה? בגלל בוא תשמע. למה יש פה שאלה? בגלל שייחוד, הייחוד, האיסור ייחוד הזה בלילה של שני אנשים ואישה, זה איסור מדרבנן. איסור קל. לעומת ייחוד של אישה ואיש, כאילו עם איש אחד, שזה איסור דאורייתא, זה איסור חמור. עכשיו תגידו, מה אתם אומרים? אדם עומדת לפניו השאלה הזאת. אם אני יעזוב, אני רוצה, בסדר, נגיד את זה ככה, אני רוצה להתחזק. שמעתי שזה איסור, אני רוצה ללכת. אבל אם אני הולך, מה קורה? אני אגרום לחבר שלי לעבור על איסור חמור, לעבור על איסור דאורייתא. אם אני נשאר, אז שנינו נעבור רק איסור דרבנן. אם אני הולך, חבר שלי יעבור איסור דאורייתא. מה אתם אומרים? מה הייתם אומרים לו לעשות? יפה.
זה לא קשור אליו. פה אפשר להגיד שזה לא קשור אליו. להגיד, אז זה בעיה של חבר שלו.
בעיה של חבר שלו.
אבל יש גם עניין של כל ישראל...
ערבים זה בזה.
ערבות.
קיצור רבותיי, הסוגיות האלה נידונות. ואני אגיד לכם רק שני...
זה דומה למה שאמרנו שאם אדם מותר לו לאבד את עצמו בשביל להציל אחרים, זה אותו חשוב.
לא, לא נראה לי, לא נראה לי. זה עוד... בקיצור...
לא, לא, אני כאילו... מה ששנה פה זה פשוט שהאיסור זה עדיין אותו דבר, כאילו מה שהיה לפני ומה שאחרי, אני מודע לזה.
לא.
לא, אבל בסדר, אתה צודק. זה האיסור הזה. אז מה הוא רוצה לעשות עכשיו? מה הוא רוצה לעשות? הוא רוצה לעזוב.
זו שאלה...
אם הוא יעזוב, אם הוא יעזוב, מה הוא יגרום לחבר שלו?
לעבור
איסור דאורייתא. אז האם נגיד לאדם, תעבור אתה על איסור דרבנן, בשביל שחבר שלך לא יעבור איסור דאורייתא?
זה הסוגיה, אני
מניח. מה אתה אומר? בוא נה... בסדר, אני לא...
באופן אישי, מה אני
לא... מותר... יש ביטוי במסכת שבת... וכי אומרים לו לאדם חטא בשביל שיזכה חברך? כאילו הגמרא אומרת שלא אומרים. אל תחטא בשביל חבר שלך יזכה. למרות שאתה תעשה דבר קל יותר. יש שם איזה עניין עם רדיעת הפת, מי שמכיר, חבר שלך, בקיצור. כן. בקיצור, אז שם במסכת שבת הגמרא אומרת שלא אומרים לאדם חטא בשביל שיזכה חברך. אל תעשה... יש בזה יסוד חשוב. אתה קודם כל כך אחריות על עצמך. כך אחריות על עצמך. אל תחשוב שאתה יכול בשביל זיכוי הרבים לעבור כל מיני דברים. ההדרכה של התורה באופן עקרוני אומרת לך, אתה זיכוי הרבים? זה דבר חשוב מאוד. עוד מעט נקרא בהערורים זה כתבו. עוד שוואי. ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותה. בירושלמי מפרשים את זה שהכוונה היא מי שיש לו כוח לעשות, כוח לזכות הרבים, כוח להקים את דברי התורה, להעמיד אותם, והוא לא מקים. ארור אשר לא יקים את דברי... חריף, ארורים זה לא סתם. בטח, זיכוי הרבים דבר חשוב מאוד. זיכוי הרבים זה אחרי שאתה מתוקן. אל תחשוב שאתה תעבור איסורים של זכות הרבים. אתה... קח אחריות על עצמך, אתה בשלמות, מתוך שלמות תתקן את הרבים, לא מתוך חיסרון.
כאילו זה גם איזה סוגיה כזה שאנחנו גם לפני שמתגייסים, כאילו כשמגייסים לצבא, גם אני קצת על זה, כאילו על דברים שהם לא פיקוח נפש, דברים שהם לא הכי קריטיים, שבשבת כאילו מגיע, אומרים מישהו מהצוות שלך, מורה ואנשים דתיים ולא דתיים, שמישהו צריך לעשות את זה, ואז אתה אומר, אני לא אעשה את זה כי זה שבת ואני לא אעשה את זה בשבת, ואז מישהו אחר, אותו הצוות יעשה את זה. ועכשיו השאלה זה כאילו, האם אתה מוכרח לעשות את זה או לא לעשות את זה. וזה קשור לזה, נכון? זה מאוד דומה לזה.
כאילו, אם אתה, האם נאמר לך לעשות פעולות מסוימות?
בשביל שאני לא אעשה. למרות שזה לא דברים של פיקוח נפש שצריכים לעשות בשבת, זה דברים שהם... כאילו סתמים, אבל מישהו אחר בצוות שלך יעשה את זה בגלל שאתה לא עשית את זה.
ואם אתה, אז למה, מה הצד שאתה תעשה?
אני
אז אתה זה כשהוא לא יחטא.
אתה תעשה את זה באופן מותר כאילו? אבל אתה תעשה את זה באופן מותר? אתה תעשה את זה ביתר, מה?
עם פחות
איסורים. אז כן. אז הנה זה, יכול להיות, זה אשר. בכל אופן, אז כמו שאמרנו, בסדר, זה מקרה אחד מסכת שבת, כתוב שם ש... אל תעשה איסור, בשביל שחבר שלך יזכה. אבל כמובן, כמו כל דבר כמעט, יש מקור סותר, ויש מקום אחר, שכתוב שחבר, כאילו, תמיד חכם, בסדר? הוא מפריש תרומות ומעשרות בצורה קצת אסורה, בשביל שעם הארץ הוא לא יעבור על איסור טבל. הוא שלח את עם הארץ לירשה לו ללקוט אצלו תאנים בשדה, והוא מפריש מעשרות על התאנים האלה, ובעיקרון שמפרישים תרומות ומעשרות, אז זה צריך להיות הכל ביחד. אתה צריך כאילו יש לך פה את הכל, זה נקרא מן המוקף, זה מחובר ואתה מוציא מזה. העם הארץ עכשיו בשדה לוקט שם, והחבר בבית מפריש. בכל אופן, החבר עובר איזה איסור, באיסור הוא קל בדיני תרומות ומעשרות, בשביל שהעם הארץ שלוקט שם בשדה תהנים, והוא לא מפריש תרומות ומעשרות, אז שהוא לא יאכל תבל, בסדר? אז ככה כתוב. אז אם ככה אתם רואים מקור שמה כתוב, עוברים על איסור קל בשביל שלא יעבור איסור חמור? כן, עוברים. בקיצור, אז זה סוטי סתירה. תוספות כאן מתלבט בסתירה הזאת, אני אגיד לכם בעל פה רק, הוא אומר שני דברים. אומר שלושה, אבל אני אגיד רק שניים. אומר אחד, אם אתה, החבר, אתה תלמיד חכם, אתה השואל, ששומר ההלכה, בסדר? אם אתה זה שגורם לחבר שלך לעבור את האיסור, החמור שהוא הולך לעבור, אם אתה גורם לאיסור החמור, אז מותר. אז תעבור על איסור קל כדי שהוא לא יעבור על איסור חמור. בסדר, תשמעו את היסוד שבזה. כמו שאמרנו, נכון? אמרנו סברה, אתה בשביל זכות אחרים, אל תחסר את עצמך. קודם כל אתה צריך להיות שלם ומתוך שלמות תזכה אחרים. אבל...
אז מה זאת אומרת שמותר? מותר מה? מותר לו לעזור את הבית? מותר לו להישאר?
אם מישהו... הוא הגורם לחבר שלו לעבור על האיסור החמור. אני אגיד את הדוגמה. זה אותו חבר שאומר לעם הארץ הזה, לך תלקוט תאנים בשדה שלי. בסדר? אז הוא גורם לעם הארץ הזה ללכת ללקוט תאנים בשדה. הוא זה שיגרום לו ללכת ולאכול תבל. בסדר? הוא גורם, נכון? הוא מרשה לו ללכת לקחת מהתאנים. במקרה כזה, אומר התוספות, אם החבר הוא הגורם, אז מותר לו לעבור על איסור קל. אז מותר לו להפריש תרומות ומעשרות מהבית שלו, אפילו שבאופן עקרוני אסור להפריש ככה, כאילו ממקום אחד על מקום אחר, מותר לו.
בעצם מותר לו להישאר בבית.
מותר לו להפריש ככה תרומות ומעשרות, כן.
אתה שואל,
בעיקר מקביל
עם השניים שגרים.
חכה, רגע, שנייה אחת. כן, מצוין, לא הבנתי, אני צריך להיזכר איך אתה עובד. בקיצור, בסדר, אז זה דבר ראשון אומר התוספות, הקריטריון. אם אתה שומר ההלכה, אתה תלמיד חכם, אתה חבר, אתה שואל, אתה זה שגורם לו לעבור את האיסור החמור, אם אתה גורם לו לעבור את האיסור החמור, אז תעבור איסור קל, כדי שהוא לא יעבור איסור חמור. בסדר? למה? מה הסברה? אמרנו, מה? אתה רוצה לזכות מישהו אחר? אל תעשה את זה בחיסרון. אסור לך לחתום שחבר שלך יזכה. מה אתם אומרים? מה הסברה? אם אתה גורם לו, אתה לקחת אחריות. ככה אני חושב. דבר שיש לך אחריות עליו, אתה מחויב בו. תטפל בזה. אם אתה... לא גורם לאיסור, ואתה רק כאילו מכניס את עצמך פה עכשיו, ואתה אומר, בוא, אני רואה שחבר שלי עומד לעבור על איסור חמור, בוא אני אעבור איסור קל כדי שהוא לא יעבור. לא, 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 לא. כמו שאמרנו, אתה צריך לדאוג קודם כל השלמות שלך. אל תחשוב שאתה תתקן אחרים בזה שתחסר את עצמך. קודם כל יש לך אחריות על עצמך. אבל אם אתה גורם לו לעבור את האיסור החמור, אז יש עליך אחריות. אז אתה הגורם, אז אתה פה בתמונה, יש עליך אחריות. אז תעבור איסור קל כדי שלא יעבור איסור חמור. טוב, זה דבר אחד שתוספות אומר.
אתה אולי להגיד שהוא שולח אותו, זה בעצם הוא שליח שלו לעבירה.
כן, אבל זה לא דין שליחות. וגם בכלל אין שליח לדבר עבירה.
אבל בעצם שהוא עושה, אז נראה שזה דווקא, שזה הוא עצמו, אז מותר לו לעבור איסור קל בשביל שהוא לא יעבור איסור חמור. ואז זה יותר קשור לזה שהוא שלח אותו, אז אתה מתחבר לזה שזה האיסור עליו, האיסור
מעצמו. כן, 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 נכון, נכון, הוא הגורם. בקיצור, הדבר השני רק שתוספות אומר זה שאם אנחנו כבר, אם הוא לא פשע, זאת אומרת, אם מתי אני אומר לך תעשה איסור קל כדי שחבר שלך לא יעבור איסור חמור, אם החבר שלך לא פשע בכלל. במקרה של מסכת שבת, אדם הדביק פת בתנור, ואז אומרים, אולי אם אתה תוציא את הפת לפני שהיא תספיק להיאפות בשבת, כן? אדם בא, שם פת בתנור. אם אתה תבוא ותוציא את הפת לפני שהיא תספיק להיאפות, תציל אותו מאיסור שבת, מאיסור חטאת. אבל אסור לרדות, אסור להוציא פת מהתנור בשבת. אז תוציא את הפת או לא תוציא את הפת? תציל את החבר שלך מאיסור או לא? החבר שלך פשע או לא פשע? הוא פשע בזה שהוא הכניס. הוא פשע, אז אתה לא צריך להציל אותו. בקיצור, רבותיי, רק אמרתי, תוספות אומר שני דברים. אחד, מתי אומרים לאדם להציל את חברו? ולעבור איסור בשביל זה. אחד, אם הוא הגורם. שתיים, אם חבר שלו לא פשע.
אם התאנים הוא לא פשע?
עם הארץ?
כן.
לא, בשלב שהשאלה נשאלת הוא לא פשע כלום.
פשוט תביא את התאנים, זה הכל.
הוא הולך ללקוט תאנים, הוא עכשיו הולך ללקוט תאנים בשדה. כן, כן, בינתיים הוא לא אכל כלום, לא עשה כלום. בקיצור, רבותיי, מה אתם אומרים על המקרה?
לפי התירוץ הראשון הוא צריך להישאר, לפי התירוץ השני הוא לא צריך להישאר.
עכשיו, הנה, אני מגיע, כן. נו, אז מה המקרה שלנו? מה המקרה שלנו? מה אתם אומרים? זוכרים את המקרה? עם השני האנשים האלה? מה הייתם אומרים לו לעשות? לאיש הזה? הוא בא, שואל אתכם, תגידו, אני רוצה להתחזק, די, לא מתאים לי המצב הזה, שני אנשים גרים עם אישה, אני יודע שבלילה זה בעייתי, מותר לי ללכת או אסור?
הוא גם גרם לו, מצד שני הוא פשע.
הוא גרם לו? מה הוא גרם לו?
בזה שהוא עוזב, הוא גורם לעבוד אורייתה.
בזה שהוא עוזב, יפה, מצוין, כן. אז אתה אומר, זה הוא גורם, מה, ומצד שני מה?
שני הוא פשע, החבר שלו. זה שהוא נשאר.
החבר שלו, החבר שישאר. בזה שהוא נשאר או בזה שהוא בא? בזה שהוא בא לך תחילה. נכון? מצוין. בקיצור, אז מה להגיד לו? קיצור, הרב בדיוק מתלבט בזה. הוא אומר, מצד אחד, אז... מה אתה רוצה לקרוא? שאני אקרא? אני לא יודע, אני... טוב, נראה איזה בזריזות, אתם רואים? על פי מה שכתב בספר חוכמת אדם, בבינת אדם. רואים? תשובה. על פי מה שכתב בספר חוכמת אדם, בבינת אדם. שאיסור שני אנשים באישה אחת הוא דרבנן, ואיסור איחוד באישה אחת ואיש אחד הוא דאורייתא להרבה פוסקים. כמו שדיברנו, בסדר? יש לומר, ניחא ללחבר, למעבד איסור הזוטה, ולא לאב אדם הארץ איסור הרבה. זאת אומרת, מה צריך לומר לכאורה? זה כמו המקרה של התאנים, שנוח לו לחבר שהוא יעשה איסור קל, ושלא יעשה עם הארץ איסור חמור. ככה צריך לומר לכאורה. בסדר? ואם ככה, מה צריך להורות לאדם שלפנינו? שישאר או שילך? שישאר. הלאה. אך, כבר כתבו תוספות פרק כמה דשבת, ועוד כמה פוסקים, דבמקום שחברו פושע, אין אומרים לו לאדם, חטא בכדי שיזכה חברך. וכאן הרי חברו פושע, שחייב גם הוא להיזהר באיסור ייחוד. בסדר? אז כיוון שהחבר שלו פושע, אז מה צריך להגיד לו, לזה שבא לשאול? שישאר או שילך? שילך. יש פה איזה פינג פונג כזה. אלא שיש להקשות, או יש להביא, לא יודע בדיוק איך לפתוח את זה בכלל. זה קשה. אני באופן כללי פתחתי פה את כל הראשי תיבות, חוץ מה שלא הייתי בטוח. אבל הספרים, הם עם הרבה ראשי תיבות. אין ציוני מקורות. קיצור, רבותה, יש לכם עוד עבודה. תוציאו את הספרים כמו שצריך. אלא שיש להקשות, או יש להביא מדברי תוספות שבת הנ"ל. דמש מדהים, מה הארץ בא לידי איסור הרבה, על ידי גרמה דחבר, כמו שאמרנו, משמע, שאם החבר הוא גורם לאיסור, אמרין, נניח עלי לחבר, למעבד איסור הכלילה. זאת אומרת, אם החבר הוא גורם, אמרנו בשם התוספות בשבת, אז כן אומרים לו, שיעבור על איסור, בשביל לזכות את החבר שלו. והגרם שם, מה שהתוספות מזכיר, הוא על ידי שאמר לו, לקוט תהני מתהנתי. אומר הרב, אם כן יש לומר החנמי, זה הירא שמיים, הוא הגורם למעבד איסור הרבה דייחוד מן התורה לדבר שפורש מהם, כמו שאמר לנו עם אדיאל וגם ידידנו פה.
ידידיה.
ידידיה, או, שם חשוב. כן, בקיצור, בסדר, אז הנה הוא מזכיר את הצד השני. אז עכשיו אנחנו חוזרים לומר, שמה? מה נורא לו? לפי זה שגורם שישאר. אבל אומר הרב, לא, לא. הרב עכשיו בא ואומר, לא נכון שהוא הגורם. לא נכון שהוא הגורם. תראו, מי הוא נראה? שאין הנידון דומה. דעתם אם אמר לקוט תהנים, אבי גורם. כיוון שלא היה חייב כלל להרשות לעם הארץ ללקוט תהנים. שם הוא ודאי גורם. שימו לב, אבל כאן, הרי על הפרישה עצמה אנו דנים. שאם לא יפרוש, יעבוד הוא איסור. אני אגיד לכם איך אני מבין. כן? כאן אנחנו דנים על השאלה, האם להורות לו לפרוש או להישאר. בסדר? עכשיו, אם לא יפרוש, אם הוא יישאר, יעבוד הוא איסור. אני חושב יעבוד הוא איסור, הכוונה החבר שלו. גם אם הוא לא יפרוש, אז החבר שלו יעבור איסור. והקעתי לא גרה מידי. ועדיין, אם ככה יוצא, שהוא לא גורם לחבר שלו כלום. זאת אומרת, עצם הפרישה לא היא גורמת לאיסור. הרי בכל מקרה החבר שלו עובר איסור. גם אם הוא יישאר, הוא יעבור איסור. מצוין, מקשה. יצחק. בסדר, יעבור איסור, נכון, אבל רק איסור דרבנן. ואם הוא ילך, אז מה הוא יעבור? אז לכאורה הוא כן גורם לו.
הוא לא גורם לו כאילו את
צתם,
את צתם האיסור. הוא מעלה לו רק דרגה, אבל הוא לא גורם לו את...
מצוין. אז אומר הרב...
בשבת זה שהוא
הניח
את זה כבר,
אולי את הרבנות. לא בשבת, בשבת אומרים לו שלא יחטא. לגבי הלקוט תהנים אומרים לו... לגבי לקוט תהנים הוא כן עובר.
אפשר להגיד שזה, יש הבדל מהאקטיבי לפסיבי. אם הוא אומר לו, אתה תלך. כשהוא אומר, אני אלך. הבן אדם עצמו נשאר.
אתה מנסה, אתה מציע להסביר מה שכתוב פה או משהו אחר? שמה?
שזה לא דומה, כי זה...
איך אתה מסביר את המילים? תקרא, תסביר.
הוא רוצה לומר שיש
כאילו
במקרים, כי
שם הוא... אני פשוט לא רוצה ללכת לעוד כיוון, כאילו אם אתה מסביר מה כתוב פה, אני שואל... מה, יא, אתה מסביר פה את המילים?
לא.
בסדר. אבל כאן, הרי על הפרישה עצמם דנים, שאם לא יפרוש, יעבוד איסורה, והקטי לא גרה מידי. יצחק, השאלה שאתה שואל, מה זאת אומרת הקטי לא גרה מידי? אבל אם הוא כן יפרוש, הוא כן יגרום. אז זה נשאר עם השאלה הזאת. בואו נחכה איתה רגע. אז אומר הרע, במצב כזה שהוא לא גורם, כי הרי עצם האיסור ממילא חבר שלו ממילא עובר, גם אם הוא לא יפרוש, יש לומר, בעינו מחויב כלל, למנוע עצמו מאיסור הכלילה מינצל ממנו. אני חושב הכוונה היא, הוא לא מחויב למנוע את עצמו מלהינצל מן האיסור. בסדר? מה זה נקרא למנוע את עצמו מלהינצל מן האיסור? איך הוא יכול למנוע את עצמו מלהינצל מן האיסור?
על ידי זה שהוא
יישאר. על ידי זה שהוא יישאר, יפה, כן? למנוע מלהינצל מהאיסור. כן? זה נקרא להישאר. אני נמנע מלהינצל. אני נשאר. בסדר, אז הרב אומר, מה?
זה הפוך, אבל. אנחנו אומרים לו, בגלל שממילא הוא עובר על איסור, אז תישאר. לא.
ממילא
שהוא עובר על איסור,
תברח.
הוא אמר שהוא לא מחויב.
הוא לא מחויב להישאר. בסדר. המשפט הזה מבלבל. אינו מחויב.
לא מחויב לחתום.
אין
לו מוכן למנוע עצמו, ממה למה? יישאר. אז הם רואים אותו דבר, כן. אם אתה אומר תישאר, אבל אנחנו לא אמרנו שאלה. זה ילך. מה המשמעות של כל המשפט הזה? אינו מחויב כלל למנוע עצמו מאיסור הכלילה מנצל ממנו. תכלס, מה זה אומר? שיישאר או שילך? מה אתה מבין?
שיישאר.
שיישאר?
כן. למנוע את עצמו זה לברוח.
לא.
לא מחויב.
יש אפשרות לחייב אותו להימנע מלהינצל. להימנע מלהינצל, מה זה להימנע מלהינצל? לפספס את ההצלה. הוא יכול להינצל, יכול ללכת. מה זה להימנע מלהינצל? להישאר. הוא לא מחויב להישאר. בסדר? זה משפט קצת מבלבל פה, אני לקח את זה, כאילו, אבל נראה לי שזה הכוונה שלו.
לא מחויב להימנע מלהינצל.
לא מחויב להימנע מלהינצל. זאת אומרת, יש צד להגיד, אני מחייב אותך להישאר. יש צד להגיד, אני מחייב אותך לא להינצל. תדאג לחבר שלך, מה אתה הולך? אתה הולך, אתה מכשיל אותו. בסדר? בקיצור, בסדר. אז הרב אומר, אז כיוון שלא הוא הגורם, כי חבר שלו במילא עובר איסור, לכן שילך, כמו שאמרנו. הרב אבל אומר, ביחס למה שיצחק אמר, ועל פי זה יש לומר חילוק, כי חיית תחילת ביאתם לדורשה. אם הירא אלוקים היה גורם בדבר, אם הירא אלוקים, הוא גרם לכל הדירה הזאת. הוא אמר לחבר שלו, בוא, יש לי דירה מצוינת, בוא תכנס, תגור. הוא הביא אותו לשם. אם כן, דומה לו, אומר להם הארץ לכל תהנים, שוב הוא חייב למבד איסור הכלילה, כדי שלא יגרום איסור הרבה, די איסור ייחודי אורייתא. אם הוא הגורם, אז כמו שאמרנו בתוסף מסכת שבת, אם הוא הביא אותו לגור, אז באמת מה הדין יהיה? תישאר ותעבור איסור קל כדי שלא יעבור איסור חמור. כי אתה גרמת, אתה הכנסת אותו, יש לך אחריות. כמו שאמרנו, בדבר כזה שהוא לא קשור אליך, אז מה הדרך הנכונה להתנהל בה? לדאוג קודם כל לשלמות של עצמך, ולא לחסר את עצמך בשביל אחרים. כמובן, לתת עד הסוף של אחרים, אבל לא לחטוא בשביל זה. אבל אם אתה הכנסת את חבר שלך למצב, אז יש לך אחריות על זה כבר. אתה לא יכול להתחמק מזה. וגם נגיד לך, תעבור איסור קל כדי שלא יעבור איסור חמור. אז הוא אומר הרב, אם אתה הבאת אותו לגור, קח אחריות. ואם הוא לא גרם בדבר עיקר הדירה, הוא לא גרם, לא הוא הביא אותו לשם. אם כן, הוא לא גרם כלל את עיקר הדירה ואת תחילת האיסור. עכשיו מגיעים לשאלה שלך יצחק, ואם עכשיו שהוא מסתלק נעשה איסור יותר חמור, אם תקשה עליי מצד זה, הרי אם לא היה בתחילה, היה גם כן האיסור בחומרתו. לא נכון להגיד שהוא גרם. הוא לא גרם כי חבר שלו הגיע לבד, ואם תגיד שעכשיו הוא גורם, אז הרי גם אם הוא לא היה בא בהתחלה, זה היה המצב, אז לא נכון להגדיר אותו כמי שגורם לחבר שלו לעבור איסור. חבר שלו בכל מקרה עובר את האיסור. בסדר, אז לכן הרב אומר, בקיצור, סיכום, מה שהרב אומר פה, הוא לא הגורם. אמר הרב לכאורה, בגלל התוסף מסכת שבת, שאומר שאם אתה גורם, אתה צריך לקחת אחריות, אז היינו צריכים להגיד גם פה שהוא צריך להישאר, אומר הרב, לא, הוא לא הגורם, אם לא הוא הביא אותו לגור, אז הוא לא הגורם, וממילא לא אומרים לאדם חתם שיזכה חברך. וגם החבר שלו פושע, כן? בסדר? אז לא אומרים. טוב, כאן אנחנו מדלגים, זה פחות רלוונטי, יש כאן איזה... הרב רק מסיים ואומר, מי הוא יש לעיין? בסדר, הפסקה האחרונה, מי יש לעיין? אם הוא אימם, הוא כבר, הוא קרוב ללילה. באופן שהדבר ברור שיעברו על ייחוד דאורייתא. אני חושב שכאן הרב, אני חושב שייחוד דאורייתא גם ביום, נראה לי. ניסיתי קצת לעיין, לא הספקתי. נראה לי שהרב משהו מתכוון להגיד. אם הוא עוזב ממש בלילה, כן? המציאות היא כזאת שזה ודאי שבלילה אנשים לא יוצאים מהבית. אז באופן ישיר הוא גורם להם את הייחוד. בסדר? מכל מקום, אז אם מי הוא יש לעיין, אם הוא אימם, כבר הוא קרוב ללילה, באופן שהדבר ברור שיעברו על ייחוד דאורייתא, הוא ברור מהמציאות, כי אנשים כבר לא יוצאים. אנשים נשארים בבית כבר בלילה. אם זה המצב, יש לומר שעובר הפורש משום לפני עיוור. אם כן, עובר הוא עצמו בלפני עיוור דאורייתא. אני מדלג פה, תעזבו את אבלו שייך העמידו דבריהם, זה עוד עניין. בכל אופן, וכי היגבנה, דילגתי שורה, יש לומר, דקרוב הדבר, שחובה עליו להישאר שם דביציאתו, מכשלם באיסור תורה, כן? כלומר, כן? אמרנו, סיכום, באופן עקרוני, כשלא הוא הביא אותו לגור, כיוון שלא הוא הגורם, אז לא אומרים לאדם חטא בשישי, יזכה חברך, ולכן לא נגיד לו להישאר, אלא נגיד לו תלך. תלך, כדי... שלא תעבור על האיסור דרבנן הזה של ייחוד. אבל אם אתה תעבור על לפני עיוור, כן? אז אתה תנצל מאיסור דרבנן, אבל אתה באופן מיידי תעבור לפני עיוור. אז זה ודאי לא טוב. אלא מה הדרך? לכן אם זה כבר לילה, אל תלך. אבל לכן, אלא מה תעשה? תחכה לבוקר, בבוקר תיקח את הדברים ותלך. בקיצור רבותיי, אז אנחנו למדנו איזה תשובה קצרה בהלכה, יש תשובות ארוכות, פולפלות. כמו שדיברנו.
אבל יש פה גם עניין שלפני עיוור דאבנה יושב מראש, למה שיגיד לחבר שלו שאלה? שניהם שם, יש
דרבנן. לא, מה השאלה?
גם כשהוא שם יש שם דרבנן. זה מקום שיש שילוב של לפני עיוור.
אם הוא שם יש דרבנן, כן, אם הוא יוצא עכשיו בלילה אז הוא עובר, אז הוא עובר על לפני עיוור, כן?
אז למה מראש אין לפני עיוור גם כשהוא שם?
איזה לפני עיוור? מה הוא מכשיל את חבר שלו? לפני עיוור לא תיתן מכשול. מה, מראש איזה מכשול הוא שם? לא, 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 לא הבנתי. מה?
אז בעצם פה גם במה שהוא הגורם, אז זה בעצם גם בזה לפני עיוור.
כן, 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 אבל במצב הזה, לפני עיוור זה דווקא כשאתה ממש, אתה גורם את האיסור. דקאי בתרב, קיצור.
ואם זה לא קרוב ללילה?
אם זה לא קרוב ללילה, אז מצד המציאות, החבר שלך יכול ללכת. זה עוד זמן שאנשים יוצאים החוצה. אז זה לא נכון להגיד, תבינו, לפני עיוור לא תיתן מכשול, האיסור הזה הוא רק, כשרק אתה זה שמאפשר לו לעבור את האיסור, שגורם לו לעבור את האיסור. זה נזיר, דקאי בתרי עברי דנהרה, כן, אין לו אפשרות להשיג כוס יין, רק אתה נותן לו את הכוס יין, הוא בצד השני של הנהר, לא, ובכל אופן, הוא לא יכול להגיע לכוס, אתה מביא לו. בכל אופן, אז זה לפני עיוור. לכן גם הרב פומר, מבחינה מציאותית, אם אתה הולך בלילה, אז נכון להגדיר אותך כמי שגורם לו לאיסור. אם אתה הולך ביום, הוא עוד בחוץ, הוא לא עושה, זה שאחרי כמה שעות, הוא זה, אני כבר לא שם עוד כמה שעות, לא, זה גמרנו, נגמר, תבין? כן, 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 כן. אז זה המסקנה ההלכתית של הרב, כמו שדיברנו על הגדרים, הוא אומר, אם אתה לא גורם, אם אתה לא הבאת אותו לדירה, תלך, רק אל תלך בלילה, תלך ביום. זהו, מה?
בשוטים של הרב באמת רואים איזושהי רמה שמעבר לשוטים אחרים?
זה אני קטונתי מאוד מאוד מלהביע את... אני לא יודע. תראה, בשוטים בוודאי רואים גדלות אדירה. אבל אני לא יודע. לא, לא בהכרח. לאו דווקא. יותר משוטים אחרים. זה שוט, אני חושב, זה שוט על דרך חכמי אשכנזים יותר. זה פעם תקרא איזה שוט של... אני באמת, אני לא מכיר מספיק, אני מכיר יותר שוטים של הרב עובדיה, לא שוטים קדמונים. אבל הרב לא, הרב נראה לי, הוא לומד, לומד מהסוגיות, מביא, אתה רואה, תמיד, מביא פה איך הוא דן, הוא דן מהתוספות, לא הביא פה שום פה, לא הביא פוסקים, לא זה, דן מהגמרה, מהתוספות, פוסק הלכה. בכל אופן, אבל זה...
למה הם כל כך מתלהבים ממנו? הרב ישיב, הרב יוזר,
כן, 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 כן. מה איתם?
מה הם עצו?
לא, אני אומר, זה ש... לא, זה לא צריך דווקא ממנו. לא דווקא ממנו, ודאי, אנחנו לא באים לומר שהרב הוא היחיד ולא היה מעולם, לא קם בישראל, לא באים לומר ככה. אבל מה שאנחנו באים לומר, שצריך להבין, אז לכן אני אומר, תמיד יכול למצוא עוד שוטים, ודאי היו גאונים אדירים בעם ישראל, איזה גדולי עולם. לא באים להגיד, הרב היותר גדול מכולם, בכל תחום שהוא, וכו' וכו'. אנחנו, מה שצריך להבין, שהרב היה גדול עצום. זהו, כמו שאמרתי, בשביל ללכת בדרך מסוימת, אתה צריך שלדרך יהיו כתפיים רחבות. ואם אתה את הנקודה הזאת לא יודע, לא מודע אליה, ולא מכיר בזה שהרב היה מגדולי הדורות, בסדר? שהוא ראוי להיכנס לשורה הראשונה הזאת, שיש בה עוד, לא אמרת לך שהוא ואין בלתו, ויש עניין אחר שזה ההדרכה שלו לדור הזה. וזה כבר ספרי, וזה ספרי האמונה, וזה הוא יחיד בדורו. בסדר? וזה הוא יחיד. אין עוד מישהו שנתן הדרכה כזאת. אבל בסדר, דווקא בגלל זה אני אומר, תמיד צריך לראות באיפה הוא, באיזה ספרה הוא, מה המקום, באיפה הוא בא, תמיד, אם אתה תשים אותו בשורה הראשונה, ואתה אומר, יש פה כתפיים רחבות, יש לי על מי לסמוך, יש לי דרך שאני הולך אחריה. של אדם שהוא ענק שבענקים, מגדולי הדורות, ידיו רב לו, גדול בכל תחומי התורה.
מי שחלקו עליו, אם יש גדולי דור שחלקו, יש שחלקו עליו בדרך, אז למה אנחנו...
תראה, למה ללכת אחרי פלויני ולא אחרי אלמויני?
יש כאלה שחלקו עליו בדרך, כאילו של בדרך של שאיך שהוא מדריך...
אז זה גם שאלה, תראה, זה ודאי שיש כאלה שחלקו. יש גם חלופות מכתבים, יש דברים, ודאי שהיו מחלוקות. אין שאלה בזה.
כל מי שהזכרת שריץ אותו, חלק עליו בדרך הציונית.
לא יודע אם כולה, מה בדיוק הייתה עמדה של רב שלמה זמני, אבל לא משנה עכשיו, לא נפתח בדיוק את כל ה... אבל נכון, ודאי שיש כאלה שחלקו עליו. עכשיו השאלה אחרי מי ללכת. בסדר, שאלה בפני עצמה. מה... זה לא, 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 לא. קודם כל, אתה יכול לברר את הסוגיות. תמר, יכול לבדוק. וזה התשובה היותר אמיתית שאני יכול לתת לך. לא שזה דבר פשוט, כן? אבל אם אתה תברר את הסוגיות, תראה מה המקורות שהרב דיבר עליהם. יש חלק מהדברים, זה דברים שהם באופן עקרוני, דברים שאפשר ללמוד אותם, לראות אותם. יש דברים ויש דברים, כן? עוד תברר את הדברים. תלמד, תראה. אין לי, תמבין, גדולומטר שאני אגיד לך עכשיו, אתה תשווה וזה, ובגלל שהוא היה הכי גדול, אז תלך אחריו. לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע להגיד דברים כאלה, אני לא...
הוא אמר שעצם זה שהרב פשוט השקיע יותר אנרגיה משאר הבנים בתחום הזה הספציפי, ממנו אנחנו צריכים עליו יותר. הוא מביא דוגמאות לזה מהמוראים, שבגלל שהם התעסקו הרבה זמן בנושא מסוים, אז הולכים לפי.
שכל אחד יש לו תחום מסוים.
כן, זה גם, אתה מבין, זאת אומרת, זה במובן הזה, זה ודאי, שבנושאים האלה, שהם קשורים לנושאים אמוניים, אז אתה לא, אז אדם שהוא באמת, זאת אומרת, זה ודאי שהרב היה ענק, הוא היה גדול גם וגם, אתה מבין? זה תקרא גם מאמרי ביקורת, יש ספר אישים ושיטות, של הרב זווין. אז תראו פעם, תראו את הכתיבה, תראו את הכתיבה שלו על הרב. אז זה נראה לי הנקודה המרכזית שהוא מדבר עליה, הגדות של הרב בכל התחומים. אז זה ודאי שבנקודה הזאת זה ודאי הייתה ענקיות מיוחדת, בנקודה הזאת של, של, של הקוליות של התחומים, שזה שכל התחומים כולם היו כלולים בו. אז זה ודאי, זה כמו שאומר ידידיה, שאם אתה רוצה, כשאתה מדבר על תחום מסוים, תלך למישהו מקצועי בתחום. אל תלך למישהו שזה לא המקצוע שלו, כמקצוע, כההתמחות שלו. והרב באמת, לכן גם מצד שמעידך גיסה, אז אם תביא לי סוגיה הלכתית, אז באמת ביחס למה שאלת קודם, אני לא יודע אם יהיה כתוב בשוט של הרב ככה, ויהיה כתוב בשוט אחר ככה, אז אני אגיד לך, לא, הרב אמר ככה בשוט הלכתי, אז זהו, אי אפשר לחלוק עליו, זה הסמכות. אני לא יודע אם בתחום ההלכתי, באמת אני אגיד שהרב, השוט שלו, זה אין בלתו. אבל בתחומים האלה, אז ודאי שהוא עסק בהם ונתן את דעתו. זה ברור. שהוא נתן את דעתו לסוגיה הזאת, התייחס אליה בצורה רחבה מאוד, העמיק בה, למד אותה, הגה בה, היה שקוע בה. וזה גם בחינה כזאת, זה כבר כניסה לדברים כאלה שיש לנו פחות קריטריונים מדויקים בהם, אבל יש בחינה כזאת, שעמד, שראה הקדוש ברוך הוא צדיקים מועטים, עמד ושתלן בכל דור. יש כאלו שהם נותנים איזו הדרכה לדור שלהם, יש בהם איזשהו אור שמאיר לדור, ויש איזו התחדשות בדור. תמיד, קרה, זה שקרה משהו בדורות האחרונים, קרה משהו. זה ברור. תמיד, עכשיו הקדוש ברוך הוא עזב את עמו, הוא השאיר אותנו בלי הדרכה ביחס למציאות המחודשת הזאת, ואיך מתייחסים אליה, ומה אומרים עליה, וכו' וכו'. אז לא, אז להגיד משפט זה, להגיד, אבל לבוא ולהדריך הדרכה שלמה ובצורה רחבה ורצינית, מה התורה אומרת לנו ביחס למציאות של הדור הזה? אז אין הרבה שעסקו בזה, תמיד, בצורה רחבה, עמוקה, רצינית. הרב לקח אחריות, הוא לקח אחריות פה בארץ. לא רק, הוא, תמיד, לומר מחאות. ולצאת נגד זה אפשרות, אבל לבוא ולקחת אחריות ולהדריך ולהילחם, תמיד לא, הוא נלחם את המלחמה גם, זה סיפור אחר. אז הוא בכל אופן, אני רק רציתי לסיים בזה שהרב עצמו אמר על עצמו שעד שאתם מסתכלים על החוכמה שבי, תסתכלו על העירת שמיים שבי. אז לכן צריך לדעת, זה היסוד הזה של ההלכה, של דקדקנות ההלכה, של דקדקנות המעשה, של השקיעה הזאת בעמל תורה וכולי וכולי, שזה דרך האופן הלימוד הזה, שנזכה בעזר השם יתברך, שיהיה לכם חודש טוב, זמן טוב, שנה טובה, כל טוב.